אז דיברנו על זה שהתורה מעמידה את האדם בנקודת האמצע המדויקת, שהיא בעצם נקודת השלמות, כן? כי היא הנקודה שבה האדם לא פועל לא יותר ממה שצריך ולא פחות ממה שצריך. הוא פועל בנקודת האמת שלו. כן? לפיכך אין בריבוי עצומות עבודה, כן? למי שהוא חלוש התאוות, אלא התענגות כאן סתירה וישמרות, וגם אין מיעוט ההון עבודה אם יזדמן ביתר וקלות, ולא יטרידהו רשתו מן המינות הנושא, פרט למישהו בעל בית ותקוות בהוצאות הרצויים לפני השם, אלא ריבוי עדיף בו. כללו של דבר, הרי תורתנו מחלקת בין העירה והאהבה והשמחה, תתקרב אל אלוקיך בכל אחת מכם, ואין קניאתך בזמן התענית יותר קרובה אל השם משמחתך בשבתות וימים טובים. וזה אחד היסודות החשובים, וזה דבר שאנשים לא מודעים לזה. זאת אומרת, אף בן אדם לא יעלה על דעתו באמצע התפילות של יום כיפור לספר בדיחות. נתעלם כרגע מבעיה של הפסק בתפילה, נאמר בקטעים שאין בהם דין הפסק בתפילה. אף אחד לא יעלה על דעתו לספר בדיחות, אף אחד לא יעלה על דעתו בלוויה לספר בדיחות. כן? אף אחד לא עולה על דעתו דבר כזה. אבל כשאתה בא לחתונה, חוץ מהשניצל, שום דבר לא מעניין אותך. מה ההבדל? למה כשאדם בא בלוויה, או בשיבל, כן? אז כולם יושבים, מתעניינים, והאבל מספר בדיוק איך המת מת והכל, ושומעים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה אתה בא לחתונה ואתה בכלל לא מתעניין בחתן והכלה? הם לא מעניינים אותך בכלל. הם לא מעניינים אותך. אם אתה למשל בא מצד ההורים, כן? אתה שכן או בא מצד ההורים, אני יודע כשאני כותב את הפתק על המתנה, אני אפילו לא יודע אם אני בא מצד החתן או הכלה. אני בא מצד ההורים. אני לא בטוח אם הם זה ההורים של החתן וההורים של הכלה. ואני לא חושב שאני היחיד. כן? תשבו במחתונה, ומה אתם יודעים על החתן והכלה? כלום. זה לא מעניין אתכם. למה? למה זה? אני אגיד לכם למה. שימו לב לתופעה מאוד מעניינת. מאוד קל לנו להשתתף בצער של השני. מאוד קשה לנו להשתתף בשמחה של השני. כשאתה בא ללוויה, שקרה שם איזה אסון, במיוחד אם זה משהו, לא איזה אבא בן 95 נפטר, אלא משהו, תאונת דרכים או דברים דומים, שהמימד של האסון הוא יותר בולט, אתה מאוד מרגיש רצון וצורך להרגיש כמה שאפשר את הצער של האבל. אתה בא לחתונה, ניסית פעם להיכנס לחתונה ולנסות להרגיש את השמחה של החתן? לא לעשות את הפעולות של השמחה, אלא להרגיש את השמחה של החתן, להרגיש את האושר שלו, להרגיש את הסיפוק שלו, להרגיש את החוויה שמחכה לו, להזדהות איתו קצת. אין, אפילו לא מרגישים צורך בזה. כן? מספרים על, אני לא זוכר מזה, אחד מגדולי ראשי הישיבות, שהוא פעם אחת, הוא התארח באיזה מקום, ובעל הבית שומע אותו רוקד בחדר. אז הוא לא מבין מה קרה, אז הוא ניגש לשאול אותו, קרה משהו? הוא אומר, כן, התלמיד שלי מתחתן עכשיו. אני לא יכול להיות בחתונה, אבל לשמוח איתו אני יכול. זאת אומרת, הרעיון של לשמח חתן וכלה, זה לא רק לשמח אותם, אלא לשמוח איתם. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? אז אני פעם חשבתי על זה, ואני הגעתי למסקנה שהסיבה היא כי אנחנו לא מבינים שזה מצווה. ואת אבל, אנחנו עושים את זה בתור מצווה. כן, אנחנו מרגישים שכשאנחנו משתתפים בצערו של הזולת, אנחנו מרגישים שיש לנו איזו התעלות רוחנית מסוימת. אנחנו מרגישים שאנחנו עושים פעולה בעלת משמעות רוחנית. אבל לשמוח, אנחנו מרגישים שזה בעצם סיפוק היצרים שלנו. אנחנו לא מרגישים שלשמוח זה דבר רוחני, שזה עבודת השם. ולכן, כל מה שקשור לשמחה, אנחנו עושים את זה כי צריך, או כי בא לנו. אבל אנחנו לא מרגישים שזה עבודת השם. וזה משפיע על הצורה של סעודות שבת, כן? זה משפיע על, על הצורה של חתונות, זה משפיע, וזה משפיע על זה שאנחנו לא מרגישים את הרצון לשמוח ב, ב, בשמחת החתן והכלה. זאת אומרת, להרגיש את ההזדהות איתם, לשמוח איתם, להרגיש כמה שהם, כמה שטוב להם וכמה ש, שהם, שהם זה, וכל הדברים האלה. כן? זה חלק מהעסק. עכשיו, כי למה? כי היות ומבחינת התפיסה שלנו, שמחה מתאים יותר ליצרים שלנו, וצער פחות מתאים ליצרים שלנו, אז אוטומטית, כשאנחנו מצטערים, זה שייך לאלוקים, וכשאנחנו עצובים, זה שייך לנו, ושמחים, זה שייך לנו. וזה טעות, כי השמחה היא קרבת אלוקים, לא פחות מהצער. כן? אז ביום כיפור, הצורה להתקרב לאלוקים זה על ידי צום, ובתשעה באב, הצורה להתקרב לאלוקים זה על ידי צער, ובשמחת תורה, ובשבת, ובזמני השמחה, הצורה להתקרב לאלוקים זה על ידי שמחה. כן? ואם אנחנו היינו מבינים את זה, אז כל ההסתכלות שלנו על דברים הייתה אחרת. אז זה קשה לנו. וכשם שהתחנונים צריכים למחשבה וכוונה, כך גם השמחה במצוותיו ותורותיו צריכים למחשבה וכוונה. שתשמח בעצם המצוות והתורות מאהבת המצוות בהם. אגב, אני רוצה לומר לכם ש... יש השטן במשך השנים משתכלל קצת, כן? ובמקום לשכנע אותנו לעשות עבירות, הוא התחיל לשכנע אותנו לעשות מצוות, ועל ידי זה הוא הורס אותנו ואנחנו אפילו לא שמים לב. ואחת הדוגמאות הקלאסיות היא חג השבועות. שבועות זה חג, זה רגל. וכמו כל רגל, יש לו דיני שמחה. עכשיו, דיני השמחה של הרגל מתבטאים בכמה דברים. הם מתבטאים באמירת הלל, שזה, לפי חלק מהראשונים, זה דאורייתא, בגלל שזה חלק ממצוות השמחה. זה מתבטא בזה שצריכים לעשות סעודה של בשר ויין, כמו בכל חג, עם שמחה. וכמו כל רגל, צריך לשמוח ברגל. ישנו גם עוד מנהג, ואני הייתי אפילו אומר שמנהג חשוב מאוד, של ללמוד תורה כל הלילה. עכשיו, כדרכו של השטן, הוא הפך את היוצרות. את התפילה, את ההלל בבוקר, עושים במהירות סי, בלי שום שמחה, בלי שום זה. כן? לא שרים את ההלל, לא מנגנים אותו כי ממהרים. את התפילות אני כבר לא מדבר איך שעושים. את הסעודות גם כן עושים בצורה מאוד לא כמו שצריך, והכל כאילו בשביל להיות ער בלילה. עכשיו צריכים להיות ער בלילה, אבל נורא קשה להיות ער בלילה, אז מתחילים לעשות עם המון הפסקות. כל הערך של הלימוד בלילה הוא רק אם לומדים בלי שום הפסקה. כל הערך של המנהג הזה הוא רק אם עושים אותו בלי שום הפסק. אם עושים אותו עם הפסקה, אין לו שום ערך. אז מי שיכול לעשות את המנהג הזה כמו שצריך, דיינו בלי הפסקה, לשבת וללמוד ברצף, בלי הפסקות, את כל הזמן של הלימוד, זה לא כל כך הרבה זמן אם תעשו חשבון, כן? אז יש למנהג הזה מנהג חשוב ויפה, ואז בבוקר הוא מרגיש שמחה, שעבר עליו הלילה בשמחה מתוך לימוד וכדומה, אז הוא מתפלל מתוך שמחה. כשמתפלל מתוך שמחה, אז מקיימים את השמחה של חג השבועות. והיות ועיקר עניין, עיקר העניין של כל מה שצריך לעשות בשבועות זה לשמוח בתורה, זה לשמוח, לא ללמוד תורה, לשמוח. זה השמחה, הקבלת התורה, העניין, כל העניין הוא השמחה שבדבר. ומי שלא מצליח לעשות את זה, אז שלא יעשה את זה. בדיוק כמו שההלכה אומרת שמי שלא נהנה מאכילת בשר, שלא יאכל בשר, כי זה בשבילו לא שמחת יום טוב, אותו דבר זה גם לגבי זה. ואנשים, וכאן השטן עוזר לנו, ומתחיל, ואז מתחילים כמובן, הרי קשה מאוד להיות ערים בלילה, אז מתחילים עם כל מיני שיעורים וכל מיני חוגים, ובין שיעור לשיעור יש איזו הפסקה, ופה ושם, וכל הדברים האלה, וכך איכשהו הלילה עובר ומצליח להרוס את החג הזה לגמרי. כן? אז כל אדם צריך להשתמש בשכל שלו. כן? להשתמש בשכל שלו. זה דווקא די קל, כי זה כמו להשתמש בנתיב שאף אחד לא משתמש בו. כן, הרי אף אחד לא משתמש בשכל היום, אז זה מאוד קל להשתמש בשכל, כן? אז צריך להשתמש בשכל, איך לקחת את שבועות לחג של שמחה. להפוך אותו ליום של שמחה. והיום של שמחה, ומי שמרגיש שאם הוא ילמד בלילה זה יהרוס לו את שמחת החג, אז שלא ילמד בלילה. כן? שילמד שעה, שעתיים, ילך לישון. יקום בבוקר כמו בן אדם ויתפלל כמו בן אדם. בשמחה, יגיד תהלל מתור שמחה, כל הדברים האלה, אדם צריך, כן, להרגיש את זה, להרגיש שזה עניין של יום של שמחה, ליצור את זה יום של שמחה. והשמחה כמובן היא שמחה בחג, שמחה בחג ובקבלת התורה. וזה העניין, זה עבודת היום, לשמוח. וצריכים לחשוב איך לעשות את זה, כן? אז כל אחד צריך לחשוב איך לעשות את זה. איך ליצור יום של, איך ליצור, אז מי שרוצה בכל זאת, ואני חושב שזה חשוב מאוד לעשות את המנהג הזה, אז בבקשה, אבל שיקח איזה חומר לימוד שירגיש שבסוף, שיהיה לו קל ללמוד את זה כל הלילה, שבסוף הלימוד זה ייתן לו איזשהו סיפוק של הישג, כן? יש עכשיו, הנה, ראש חודש בעוד כמה ימים, אפשר, אדם יכול, אם הוא, בשלוש, בעיקר, זה מתחיל שלושת ימי הגבלה, ראש חודש, כל הזמנים האלה זה עניינים של הכנה לקבלת התורה. בן אדם ייקח איזה אתגר על עצמו, לעשות בשבועות איזה סיום. כן? סיום על איזושהי מסכת. כן? זה לא צריך להיות כל כך קשה. כן? לקחת איזו מסכת קטנה, ללמוד אותה בכל אחד לפי רמתו, ולגמור את זה בלילה של שבועות. עשיתי משהו. עשיתי איזשהו דבר. וזה ייתן אדם איזושהי שמחה, איזשהו חיבור של שמחה. כמובן, כמו בכל דבר אחר, יש הרבה דברים שאדם צריך לעשות לפני שבועות כדי להכין את עצמו לשבועות, ללמוד עניינים של קבלת התורה, ללמוד את הסוגיות בגמרא שמדברים על מתן תורה, לעבור על הדברים האלה, לקבל מושגים. כשאנחנו מתפללים ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים שלום שמחה וששון, כן, זאת אומרת שיש איזה היכולת לשמוח בחג היא מתנה אלוקית. זה לא כל כך קל, זה עבודה, וכמו כל עבודה צריכים להתכונן. אי אפשר, זה לא נופל מאליו. כמו שבן אדם לא לומד לנהוג לבד, כמו שבן אדם לא לומד להניח תפילין לבד, צריכים ללמוד איך לעשות את זה. אז אותו דבר, גם צריכים לדעת איך לשמוח בחג. הבעיה היא שאנשים לא מבינים, מה, זה בעיה לשמוח בחג, זה עבודה, מה, לאכול בלינצ'ס זה גם סיפור, כן? הרי זה לא, הרי אנחנו בלאכול פיצות אנחנו מומחים, כן? אז מה העבודה של החג? כן, יש עבודה של החג, לאכול בשמחה. ואדם יכול, אתם יודעים, בן אדם, זה לפעמים אתה מתפלץ כמה שזה קל. בן אדם לדוגמה שיש לו, קיבל מהבית, הביא איזה ממתק, הביא איזה חבילת ופלים, הביא איזשהו שוקולד, הביא איזשהו מאכל טעים, והוא מחליט רק דבר, החלטה קטנה, את המאכל הזה הוא יאכל בשבת. אז הוא גם נהנה, הוא גם, ועשה, באותו רגע הוא הפך את הזלילה שלו למצווה. וזה כל כך קל, זה כל כך פשוט. וכל כך אנשים לא עושים את זה. כן? כן. שתשמח בעצם המצוות התורות מאהבת המצווה בהן, ותתבונן במה שאילה אותך בו, כאילו אתה אורחו מזומן אל שולחנו וטובו. ותודה על כך במצפונך ובנגלך. ואם עברה בך רינה אל גבול הזמרה והריקוד, שמחה מצדך בתורה במיוחד, הרי יהיה אותו הזמר והריקוד עבודה ומגע בינך בין הדבר האלוקי. זאת אומרת, אדם ששמח במצווה זה קרבת אלוקים, וזה מה שהרמב"ם כותב, השמחה שישמח האדם בתורה ובמצוות, עבודה היא, זה קרבת אלוקים. וגם הדברים האלה לא הניחתם תורתנו מוזנחים אלא מוגדרים. למה? מכיוון שגם בדברים האלה, אם בן אדם יעשה אותם בצורה על פי השכל שלו, אם בן אדם יעשה אותם על פי התחושות שלו, אז הוא לא יעשה אותם בצורה הנכונה, והם יגלשו למקומות לא נכונים. כן? הגמרא מספרת שבזמן ששלמה המלך חנך את בית המקדש, אז היו שם ריקודים והכל, ואז התחילו אנשים להתחיל לנגן את הניגונים של עבודה זרה שלהם. ככה המדרש מספר. אז תמיד התפלאתי, ואני לא מבין. מה? איך נתנו להם? באה איזו אישה ואומרת, יש לי איזה ניגון יפה, הניגון הזה היינו מנגנים לפני עבודה זרה שלנו. אז איך נתנו להם דבר כזה? אבל אני אגיד לכם את האמת, הסתקתי לשאול את זה, כי אני רואה שאנחנו עושים אותו דבר. אתה בא לאיזה חתונה, ואימו לך שם איזה, קוראים לזה חזן, זמר או להקה, והם מתחילים להכניס לך כל מיני ניגונים מוזרים, ואף אחד לא חושב לאן זה מוביל, לאן זה מטה את הכיוון, כן? מביאים לך תופעות שבאים, תראו לכם, כל המוזיקה המודרנית מושפעת מעבודה זרה, כולה, כל הנגינות הקצביות האלה הם שורשם בעבודה זרה ממש, ולא היה איזה עבודה זרה מתורבטת, זה העבודה זרה של הקושים באפריקה, כן? משם זה התחיל, וזה מאוד נושך, כי זה טבעו של חם שהוא יצרי מאוד, זה מאוד נושך, כן? וככה עושים, תמיד זה נעשה בעדינות, לא שמים כותרת עבודה זרה, זה נעשה כאילו בחוויה, כן? לוקחים כל מיני ניגונים ומכניסים, ולכל ניגון הוא תרבות, כל ניגון הוא תרבות, וככה לאט לאט מרגילים אותך לתרבויות אחרות. אז אותם אנשים שישבו שם במסיבה של שלמה המלך, ובא איזו אישה והביאה איזה ניגון של עבודה זרה, אז היא לא, הם ראו את זה כתרבות, ואולי הם ישבו שם וניתחו והסבירו איך זה עובד בדיוק, ואיך זה משפיע על אנשים, וכמה זה טוב וכמה זה חשוב. ומסתום היה שם איזה אחד, חבקוקניק אחד, שהסביר שכך אנחנו עושים חיבור כל העולמות כולם לקדוש ברוך הוא, למצוא את הנקודה האמיתית. היו שם מסתום כל הרעיונות האלה, והרעיונות האלה, כמו אז גם אז, גם כמו היום גם אז, גרמו לחורבן. לא, 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 הניגון זה תרבות. אתה מבין דבר אחד, שאי אפשר לקחת ניגון פופ לוידוי של יום כיפור? תמיד שאי אפשר להתחיל שחזן להגיד ביום כיפור אותו, אשמנו, בטנו, גזלנו, אתה מבין שזה לא מתאים, נכון? למה זה לא מתאים? כי הניגון יוצר אווירה מסוימת. הוא יוצר אווירה. זה לא הניגון עצמו, זה לא שאלה של טוב ורע, זה יוצר אווירה מסוימת. עכשיו, יש אווירה מסוימת. כשאתה נכנס לסופרמרקט, אז יש שם ניגון. הניגון הזה נועד להכניס אותך לאווירה מסוימת של איזו תחושה טובה כזאת, כדי שתאבד את הראש. שתקנה ככה בצורה זורמת כזאת. כן? זה יוצר אווירה. נכון, אווירה. עכשיו, אווירה לא מסתיימת בריקוד. האווירה משפיעה על כל התרבות שלך. היא יוצרת, היא משפיעה על אלא מאי, אתה לא רואה את זה, אתה יודע למה אתה לא רואה את זה? כי בחברה שלנו אנחנו רגילים, כבר הפסקנו לשים לב לדקויות. הפסקנו לשים לב לדקויות. אנחנו בודקים דברים רק בגסות. כי אנחנו לא שמים לב לדקויות, אין לנו דקות כבר. כן? אין לנו דקות. היה בישיבה של הצמח צדק, התקבל בחור שהיה לא כל כך בסדר. אז החליטו לקבל אותו, אבל החליטו לטרטר אותו קצת. מה היה הטרטור? נתנו לו את העבודות הכי קשות בהכנת המצות, יחד עם זה הציגו לו דרישות רוחניות גבוהות. הוא היה צריך ללמוד הרבה וזה. קיצר, אחרי כמה... בפסח, אומר הצמח צדק לבן שלו, תסתכל על הבן אדם הזה, הפרצוף שלו כבר השתנה. הוא עבד. הוא עבד במצוות, הפרצוף שלו השתנה. אני רוצה להגיד לכם ניסיון מוכח. תסתכלו, בן אדם כשהוא מדבר שטויות, הפרצוף שלו משתנה. הפרצוף שלו משתנה. יש מושג כזה, יש השפעות, השפעות, זה הבעיה. אנחנו רואים השפעה רק בדבר כזה. כל אלה שסיימו את המסיבה אצל שלמה המלך, אף אחד מהם לא הלך לעבוד עבודה זרה. אף אחד מהם לא הלך. אבל כמו שהמדרש אומר, שבזמן ששלמה נשא את בת פרעה, אז בא גבריאל ושם מקל בים. מה זה מקל בים? כלום. מה זה לעשות את בת פרעה? כלום. אבל כמו שהמקל בים מצטבר מסביבו עוד חול ועוד חול ועוד חול, עד שזה נהיה בסוף אי גדול, וזה מתחיל עם מקל אחד בים. כן? אז אותו דבר גם בת פרעה. עוד טיפת חול, ועוד טיפת חול, ועוד טיפת חול, עד שזה גרם לחורבן. זאת אומרת, זה מה שהמלאך גילה לך. זה לא כל... אנחנו כל דבר בודקים לפי תוצאות. והיות ואנחנו לא רואים תוצאות, אנחנו לא מתרגשים. אתה שם פלאפון לידך בסדר. קוראים לך פעמיים באמצע הסדר. אז הפסקת שתי דקות באמצע הסדר מללמוד. מה זה משפיע עליך? כלום. מה זה כלום? כל הצורה שלך השתנתה. קודם ישבת 4 שעות בריכוז, עכשיו אתה חצי אוזן פה, חצי אוזן שם. אבל אתה לא שם לב, כי זה לא בולט, אבל לאט לאט זה מתחיל להשפיע. אני אתן לכם דוגמה קטנה. אני הרי נמצא פה לא שנה אחת, אני לפעמים מדבר עם בחור והפלאפון מתחיל לצלצל באמצע. אז כאן יש דרגות. אם הוא חוצניק אירופאי, אז הוא יכבה את הפלאפון אפילו בלי להסתכל מי זה. אם הוא ישראלי, מקסימום מבקש סליחה ויקשיב. כן? היום האירופאי כבר מבקש סליחה ומוציא, הישראלי כבר אפילו לא מבקש סליחה. זאת אומרת, כל אחד יורד דרגה. התרגלו. התרגלו. פעם היית מפריע לבן אדם שמדבר עם מישהו, היית סליחה. היום אין סליחה, אתה יכול לראות מישהו לדבר עם מישהו, ומישהו אחר ניגש מתחיל לדבר איתו בלי לשים לב אפילו. שים לו, תעקבו קצת. תעקבו קצת. ממה זה נובע? כיוון שהדברים האלה הרגילו את האדם לחוסר כבוד לפרטיות, לחוסר כבוד לשני. כן? לחוסר סגנון. כל הדברים האלה אנשים מתרגלים. וככה הנימוס יורד, אבל הוא לא יורד בבת אחת. הוא יורד לאט לאט. כן? הוא יורד לאט לאט. רבי לפיאן, כשמישהו היה מדבר איתו, אז כשהיה גומר לדבר, היה שואל אותו, גמרת? כדי לא חס ושלום להפסיק אותו באמצע הדיבור. היום מישהו מרגיש בכלל בעיה להפסיק את מישהו באמצע הדיבור? מישהו בכלל מרגיש איזה בעיה בזה? מה שחז"ל מגדירים אדם כזה כגולם, גולם, פשוט גולם. חז"ל מגדירים אדם כזה כגולם, אדם שנכנס לחברו באמצע דיבורו. אבל אף אחד אפילו לא מרגיש את הבעיה. למה? כי התרגלנו, לאט לאט. וככה מתרגלים. אז כל הדברים האלה, הם לא משפיעים מיד. הם לא יוצרים איזה מהפך. אבל הם מרגילים אותך. מרגילים אותך לסגנון של כליות דעת, מרגילים אותך לסגנון של חוצפה, מרגילים אותך לכל מיני דברים, וככה לאט לאט אתה לא מרגיש אפילו איך שכל הסולם הערכים שלך משתנה, וכל תפיסות העולם שלך משתנות, וכל הערכים שלך משתנים, כן? וזה יוצר עוד השפעות והשפעות, כן? הכל בגלל, אז, זאת אומרת, אז אדם צריך לדעת שגם שמחה, כל דבר חייב להיות מדוד על פי הלכה. כי אם הדברים לא מדודים על פי הלכה, אז כל דבר עלול לגלוש, ועלול להטות את האדם לכיוונים לא נכונים. ולכן גם השמחה מבוסתת, וגם הצער מבוסת, וגם כל דבר מבוסת, מדויק, הלכה מדייקת. הלכה גם נותנת מקום ליוזמה עצמית, אבל גם את זה היא מכוונת, איפה ומתי ואיך. לא כל דבר מותר, ולא כל דבר ראוי, כן? ויושבים כל הזמן ליד הברז ומכוונים. כשחזל ראו שהנושא של שירה וריקוד פורק את העול, אז סגרו קצת הברז, כן? ודברים אחרים התירו. הכל צריך להיות מדוד, הכל צריך להיות בצורה מיוחדת. כשם שאין ביכולת האדם לחלק תועלות כוח הנפש והגוף, והרגלת מה שטוב לנו מנעמק והכשרה, והערכת מה שתגיב הארץ כדי שתשבות ביובל, שמיטה ויובל וכו'. לכן התורה קבעה את הכללים. טוב, נעצור כאן.